אנחנו ביום שישי לפרשת כי תישא, פרק ל"ד, פסוק י'. אנחנו למדנו בסוף השיעור של יום שלישי שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, והסברנו מה הכוונה ונפלינו אני ועמך, שיהיה הבדלה בולטת בין עם ישראל לאומות העולם, שהשכינה לא תשרה על אומות העולם. זו הייתה בקשה, והקדוש ברוך הוא אמר לו על זה, למדנו ביום רביעי, גם את הדבר הזה אשר דיברת, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שבאמת שכינה לא תשרה עוד על אומות העולם. השיעור שלמדנו אתמול, המילה האחרונה של בקשת משה רבינו בשיעור של יום חמישי, המילה האחרונה הוא אמר שמה, וסלחת על אבוננו לחטאתנו ונחלתנו. דיברנו מה הכוונה של המילה ונחלתנו, אז גם בזה רש"י הסביר שונחלתנו זה בעצם אותה בקשה של ונפלינו אני ועמך. ונחלתנו זה מלשון נחלה, אנחנו מבקשים שהנחלה שלך תהיה בנו בעם ישראל ולא באומה אחרת. אז על זה בא המשך בשיעור של היום, לא רק הקדוש ברוך הוא אמר, כמו שלמדנו, שמשה רבינו שביקש פעם ראשונה את העניין הזה של ונפלינו אני ועמך, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו אעשה, פה יש על זה ביטוי הרבה יותר חזק, נקרא את זה מבפנים. ויאמר, הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. הסבירה שעל מה כאן נאמר בפסוק קורת ברית, על מה הקדוש ברוך הוא עכשיו קורת ברית, אומר רש"י על זאת. מה זה על זאת? על הבקשה הזו שמשה רבינו ביקש ונפלינו אני ועמך, אז הקדוש ברוך הוא לא רק אומר לו אני אעשה את זה, אלא אני קורת איתך ברית שככה באמת יהיה. והפירוש שעשה נפלאות, ככה היינו קוראים את הפסוק נפלאות, היינו מבינים שנפלאות זה מלשון ניסים ונפלאות, פלאות. אומרה שלא, לשון ונפלינו. תקרא את המילה נפלאות והאלף היא יתירה, תקרא את זה בלי האלף. כאילו זה עשה נפלאות, עשה עניין הזה של נפלינו, שיהיה אפליה בולטת בין עם ישראל לאומות העולם. שתהיו מובדלים בזו מכל האומות, שלא תשרה שכינתי עליהם. פסוק י"א, עכשיו בא הציווי של הקדוש ברוך הוא לומר לבני ישראל, יש כאן רשימה של כמה וכמה ציוויים לקראת הכניסה לארץ ישראל. שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי. מתייחס רש"י לפסוק ואומר את האמורי וגומר, שש אומות יש כאן. פה הקדוש ברוך הוא מזכיר רק שש מתוך שבע אומות, כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם, כי הגרגשי לא היה באותו זמן, כבר הוא היה אומה שלבד גירשה את עצמה ולכן קוראים לה גרגשי. אז הציווי שנאמר פה בפסוק הבא י"ב י"ג וכן הלאה לא רלוונטי כלפי הגרגשי, כי הוא פשוט כבר לא נמצא שם, לכן מוזכרים פה רק שש מתוך שבע אומות. נכון, הזכרנו את זה כבר גם כן. ישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך. שם ישראל לא יכרות שום ברית וקשר עם אף אחד מתוך האומות שנמצאים פה. כי את מזבחותם תיתוצון ואת מצבותם תשברון ואת אשריו תכרותם. אשריו, אומר רש"י, מה הכוונה? הוא אילן שעובדים אותו. זה כל מיני סוגי עבודה זרה שהאומות משתחווים עליהם. אשירה זה כינוי לעץ שמשתחווים אליו. כי לא תשתחווה לאל אחר, כי אדוני קנה שמו, אל קנה הוא. מרש"י קנה שמו, מה הכוונה? מקנה להיפרע ואינו מוותר. כאן מקנה זה לא מלשון שהוא פשוט מקנה בכך שאתה עובד לאיזה אליל, כי כמו שכבר הזכרנו שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא שמתקנה זה חכם בחכם, גיבור בגיבור, שניים שהם באותו רמה, שייך שאחד מקנה למה אתה הולך לשני. פה זה לא במובן הזה של קינה, אלא רש"י אומר, וזהו כל לשון קינה, כשכתוב קינה כלפי הקדוש ברוך הוא, מה הכוונה? אוחז מניצחונו ופורע מעוזביו, שהקדוש ברוך הוא פורע, משלם לאלה שעוזבים אותו, וכאן זה המשמעות של קנה שמו. פסוק תצבב, פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך ואכלת מזבחו. אם אתה תכרות ברית איתם, ופתאום תהיה חבר שלהם, והם יקראו לך שתתחיל לאכול איתם יחד בסעודות, אז מה גרוע בזה שתאכלו יחד עם הגויים? אומר רש"י, ואכלת מזבחו, כסבור אתה שאין עונש באכילתו. אתה מתייחס ואומר, מה זה משנה? אני אוכל איתם יחד, אני אוכל אוכל כשר ומהודר, אבל יחד בסעודות שלהם אולי.
לא.
ואני מעלה עליך כמודה בעבודתו. אם אתה אוכל איתו ביחד, אז אתה כבר כמודה בעבודה זרה שלו. מדוע? שמתוך כך אתה בא ולוקח מבנותיו לבניך. כי כשנהיה קרבה, וידוע שאכילה ושתייה מקרבים, אחד הדרכים שמקרבים בין אנשים כשיושבים ואוכלים ביחד, אז אם אתה תכרות ברית ליושב הארץ ואכלת ביחד איתו, זה כבר רואים מה ההמשך שיהיה מזה, כמו שפסוק ט"ז אומר, ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, ויזנו את בניך אחרי אלוהיהן. זה מביא המשך ישיר לעניין של עבודה זרה. כיוון שכל הפרשה הזו באה הרי אחרי הסיפור של חטא העגל, לכן בא פה ציווי עזרה נוספת, אלוהי מסכה לא תעשה לך. למרות שהציווי הזה כבר קיים, אבל מכיוון שהם נכשלו בינתיים, אז לכן הציווי חוזר על עצמו. פסוק י"ח, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות אשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים. אומר רש"י, חודש האביב שמופיע פה בפסוק פעמיים אפילו, חודש הביקור. האביב פה זה במשמעות של ביקור, כמו בחור, חודש ראשון, שהתבואה מתבקרת בבישולה, שהתבואה מבשילה ראשונה בחודש הזה. ולכן, מכיוון שפה בפסוק הזה מוזכר עניין של חודש אביב, שהמשמעות שלו ההתחלה של ההבשלה של התבואה, לכן מובן גם ההמשך שכתוב בפסוק, שתי הפסוקים הבאים, שמדובר על עוד בחור, עוד סוג של ביקור, מלשון בחור, לא רק של תבואה, אלא של בנים, או להבדיל של בעלי חיים, כשרים וחמור, כל ההלכות האלה שכבר דיברנו, מביאים את כל זה עוד הפעם בקצרה, אבל פה יש גם נקודות ופרטים שמפה לומדים על הלכות אחרות, כפי שנראה בהמשך דברי רש"י. פסוק י"ט, כל פטר רחם לי, וכל מקנך תזכר, פטר שור וסה. מסביר רש"י, כל פטר רחם לי באדם. כאן מדובר קודם כל, כל הבכורים שנולדים בבני אדם, אז ידוע שהבכור הוא קדוש, צריך לבדות אותו על ידי כהן עם החמישה סלעים. וכל מקנך תזכר וגומר, כאן מדובר על הבכור שנולד אצל הבהמות. ידוע שבהמה כשרה, הבכור שנולד, הוא בהמה שהיא, אסור לי לאכול אותה, אלא היא שייכת, צריך להביא אותה לבית המקדש, מתנות שצריך להביא לכהן. אז זה הכוונה, כל מקנך תזכר, כמו שרש"י מסביר, וכל מקנך אשר תזכר בפטר שור וסה, זאת אומרת, כל המקנה שלך, הנקבות שיש אצלך במקנה, שילדו שור עושה זכר, הנולד, הוולד יהיה זכר, אשר יפתור זכר את רחמה, שהראשון שיצא מהרחם של הנקבה יהיה זכר, פטר לשום פתיחה, פירוש המילה פטר זה פתיחה, פטר רחם זה פתיחת הרחם, זאת אומרת הראשון שיצא. לכן מביא רש"י מקור שפטר זה מלשון פתיחה. רש"י כבר הביא את הפסוק הזה, את המקור הזה, גם בפעם קודמת שלמדנו על זה בפרשת בו. לכן פוטר מים ראשית מדון, זה פסוק במשלי, שהפסוק שם מדבר על אדם שמתחיל במריבה, אז זה כמו אדם שעושה חור קטן בחומה, בסכר שעוצר מים. אתה עושה חור קטן, אז הזרם של המים במשך הזמן יגדיל את החור ועד שהכל ייפול. זאת אומרת, התחלה של מריבה זה כמו חור קטן. אתה התחלת את המריבה, אז איך הלשון ששלמה המלך משתמש על ההתחלה של מריבה או על פתיחה של מים, הוא פותר מים. פותר מים זה פתיחה של זליגת מים, אפילו מעטה, זה נקרא פותר מים. אז על דרך זה, כשכתוב כאן פתר רחם, זה פתיחת הרחם. למה כתוב תי זכר? איזה מילה זה תי זכר? אומרה שהיא תו של תי זכר, לשון נקבה היא, מוסב על היולדת. כשרוצים להגיד את המילה הזו, תי זכר מבניין ניפל, ולהתייחס ליולדת, לנקבה מהמקנה שלך, שממנה יוולד הזכר, אז אומרים את זה במילה כזו, תי זכר, התף הופך את זה ללשון נקבה. פסוק חף, ופתר חמור תבדה בסה, ואם לא תבדה, וערפתו. כל בכור בניך תבדה, ולא יראו פני ריקם. גם את ההלכה הזו כבר למדנו בפרשת בו, רש"י חוזר על, בקיצור על פרטים שהוא כבר אמר גם אז, ורש"י ופתר חמור, ולא שיער בהמת מאה, רק של חמור יש את ההלכה הזו, אין את זה על בעלי חיים אחרים. תבדה בשה, נותן שה לכהן, אם נולד לך חמור בכור, אתה רוצה, החמור הזה הוא שייך לכהן, אם אתה רוצה שהחמור יישאר אצלך, אתה צריך לבדות אותו. איך נהיה פדיון? כשאתה נותן שה לכהן במקום, והוא חולין ביד כהן, השה שהכהן מקבל, יכול הכהן לעשות עם זה מה שרוצה, אין קדושה על השה שהוא מקבל, יכול למכור את זה לישראל, יכול לאכול אותו מה שהוא רוצה, ופטר...
הראשון מה?
גם כן.
רק זבח או שהוא רק...
גם כן, גם כן, גם כן.
אבל רק הכהן.
רק כהן. פה זה חולין ביד כהן, ופתר חמור מותר בעבודה לבעלים. אם אתה משאיר את החמור אצלך, אז הפתר חמור, זאת אומרת הבכור החמור שנשאר אצלך, הוא אצלך כחולין, אתה יכול לעבוד איתו, והעשה שהכהן קיבל במקום נשאר אצלו. וערפתו, ואם אתה לא רוצה לבדות את החמור, ואם אתה לא פותה את החמור, אז מה יוצא? שאתה לא יכול להשתמש עם החמור, כי הוא בעצם שייך לכהן. אז יוצא שאתה גרמת הפסד לכהן והפסד גם לעצמך. אתה לא יכול ליהנות מהחמור והכהן לא נהנה מכלום. אז אתה חושב שהרווחת משהו, אומרת לך התורה וערפתו. מה זה ערפתו? אתה צריך לערוף את הראש של החמור. עורפו בקופיץ, אתה צריך לערוף את הראש שלו בקופיץ, שזה סכין חדה, סכין גדולה. ומה הסיבה לכך? רש"י כבר אמר את זה גם בפרשת בו, הוא חוזר על זה עוד המון בקצרה, הוא יפסיד ממון כהן, לפיכך יופסד ממונו.
זה לא מגיע לצד.
מכיוון ש... כן, בדרך כלל, אדם מקיים את המצווה. כל בכור בניך תבדה, באיזה דרך פודים את הבן הבכור שנולד, חמישה סלעים פדיונו קצוב. שנאמר, הוא פדויו, זה הפסוק הזה לא כתוב פה, זה נלמד את זה בעזרת השם בספר במדבר, שם כתוב את הלשון, הוא פדויו מבין חודש תבדה וגומר, כשאתה פודה את הילד התינוק מגיל חודש, אז שם הפסוק ממשיך, כתוב שצריך להיות 5 שקלים בשקל הקודש. אז מזה למדים שחמישה סלעים זה המחיר שפודים פדיון בן. ולא יראו פני ריקם, מה זה ומה קשור פה ולא יראו פני ריקם לכל העניין הזה, מביא רש"י שני פירושים. לפי פשוטו של מקרא דבר בפני עצמו, לפי פשוטו של מקרא זה המילים ולא יראו פני ריקם, אין קשר בין זה למצוות בכור שאמרנו קודם, זה אמרה בפני עצמה, ואינו מוסב על הבכור, שאין במצוות בכור ראיית פנים. בזה שאתה מביא את הבכור לא קיימת את המצווה שהבאת לבית המקדש, שכתוב 3 פעמים בשנה ייראה כל זכורך לעלות להראות הפנים שלך בבית המקדש, אין קשר בין מצוות בכור לראיית פנים, ששם יש מצווה אחרת להביא קורבן ראייה וכולי. אז זה כמצווה בפני עצמה, אלא הזרה אחרת היא. מהי הזרה? כשתעלו לרגל להיראות, תאי שתעלה לבית המקדש להראות את הפנים שלך, לא יראו פני ריקם. מה הכוונה? מצווה עליכם להביא עולת ראיית פנים. זאת אומרת, לפי פשוטו של נקרא, המשפט הזה ולא יראו פני ריקם, אין לו קשר למצוות בכור, זה משהו בפני עצמו. זה כאילו נכתב בקצרה. כיוון שאתה יודע שאתה צריך לעלות לבית המקדש, אז אל תבוא ריק, תבוא עם קורבן. זה לפי פשוטו של מקרא. ולפי מדרש ברייתא, לפי המדרש, למה הכתוב ולא יראו פני ריקם דווקא פה, בהקשר הזה של הבכור של הבן שכתוב כל בחור בניך תבדה ולא יראו פני ריקם, אם לא קשור המצווה הזו של בחור לעניין הזה שלא יראו פני ריקם, אז למה התורה בכל אופן חיברה את זה יחד? אומר המדרש, החיבור הזה הוא כן, יש פה בחיבור איזה קשר. מה הקשר? מקרא יתרו. המדרש אומר שלכאורה הפסוק הזה, לכאורה המשפט הזה ולא יראו פני ריקם, נראה מיותר, אין לו קשר פה בעניין הזה. הוא מופנה לגזירה שווה. מכיוון שהוא מיותר, אז צריך להשתמש איתו עם המשפט הזה למשהו, צריך ללמוד ממנו משהו. למה הוא מופנה? זאת אומרת, למה פונה המשפט הזה? מה לומדים ממנו? לומדים ממנו גזירה שווה. מה זה נקרא גזירה שווה? גזירה שווה זה שיש לנו משפט דומה שכתוב בעניין אחר, והמשפט הזה כתוב פה, אז עושים גזירה שווה ומשווים בין העניין הזה לעניין ההוא. לגבי מה? רש"י ממשיך. ללמד על הענקתו של עבד עברי שהוא 5 סלעים מכל מין ומין כפדיון בכור במסכת קידושין. מה זה נקרא? עבד עברי, כאשר מוציאים אותו לחירות, שעובר 6 שנים הוא יוצא לחירות. אז כתוב בספר דברים שכשמוציאים אותו לחירות אתה צריך לתת לו מתנה. המתנה שאתה נותן לו כשאתה מוציא אותו לחירות זה נקרא הענקה. אתה מעניק לו מהרכוש, מהיבול שלך, יש שם הלשון מצונך, מגורנך ומעקבך, תן לו הענקה, תעניק לו.
מענק.
ושם כתוב את הלשון, לא תשלחנו ריקם. אל תשלוח אותו ריק, אלא תעניק לו. כתוב שם את המילה ריקם. לא תשלחנו ריקם, הענק תעניק לו מצונך, מגורנך ומעקבך. כמה להעניק לו? לא כתוב שם. כתוב רק, אל תשלח אותו ריקם, תעניק לו. אצלנו פה כתוב כל בכור בניך תבדה ולא יראו פני ריקם. המילה ריקם כתובה פה לגבי פדיון הבן. המילה ריקם כתובה אצל עבד עברי לגבי הענקה. אומרים חכמים בגמרא במסכת קידושין, התורה כאן רצתה לרמז לנו כמה צריך להעניק לעבד עברי. כשאנחנו נגיע בעזרת השם לספר דברים, ושם אני אלמד שצריך להעניק לעבד עברי מתנה מהגורן, מהיקב, מהצון. כמה להעניק לו? אחד יגיד, אני מספיק לתת לי, לתת פה כוסית קטנה של יין, מספיק, תן לו חבית, כמה לתת לו? כמה צון לתת לו? אתה יודע כמה לתת לו? כערך של 5 סלעים. כמה ששווה פדיון הבן, זה 5 סלעים, תן לו ערך של 5 סלעים מהצון, ערך 5 סלעים מהגורן, דיינו מהתבועה, וערך 5 סלעים מהיקב. מאיפה אני יודע? כי המילה ריקם שכתובה בפדיון הבן זה 5 סלעים, המילה ריקם שכתובה בהענקה ושם לא כתוב כמה, זה נקרא גזירה שווה, תלמד זה מזה, ולכן התורה כתבה את המילים, זה מה שרש"י
אומר. זה לא מושכל בפרשת משפטים?
לא.
כשדיבר על העבד
לא. שם. שם לא מושכל הענקה, הענקה כתוב בספר דברים. נקרא עוד פעם את המשפט שקראנו ברש"י, ואז נבין את זה בתוך המילים. משהו לפי מדרש ברייתא מקרא יתרו. לפי המדרש המשפט הזה הוא מיותר, הוא מופנה לגזירה שווה. מפנים את המשפט הזה לגזירה שווה, לעשות 2 גזרות שווים, דהיינו ללמוד דבר מדבר, ללמד על הענקתו של עבד עברי שהוא 5 סלעים מכל מין ומין. ללמד שאין עבד עברי שאתה מעניק לו, אז מכל מין ומין. מה זה מכל מין? אמרנו שיש שם 3 מינים שמוזכרים בפסוק, מצון, מגורן ומיקב. אז מכל מין ומין אתה צריך להעניק לו 5 סלעים כפדיון בכור, בדיוק כמו שבכור פודים ב5 סלעים במסכת קידושים. כמה כתוב ב5? פסוק כ"א, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. כאן קשה לרש"י שאלה, לכאורה כתוב כאן 6 ימים תעבוד וביום השביעי שבת תשבות. לכאורה ממה לשבות? אומרת לנו התורה, בחריש ובקציר תשבות. בפשטות כשקוראים את הפסוק בלי רש"י אתה מבין שמגיע שבת לא לחרוש ולא לקצור. שואל רש"י שאלה, חריש ובקציר תשבות, למה נזכר חריש וקציר? אם נגיד שהמשפט הזה מתייחס לשבת, בשבת אסור עוד רשימה ארוכה של דברים, לא רק לחרוש ולקצור אסור בשבת, יש 39 מלאכות שאסור לעשות בשבת, למה מוזכר כאן רק 2 הדברים הללו? רש"י אומר ככה, יש מרבותינו אומרים יש מרבותינו אומרים שמה הכוונה פה בחריש ובקציר תשבורת, זה לא מתייחס בכלל לשבת, זה מתייחס על חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. מה הכוונה? כשמגיע שנת שמיטה, ידוע שבשנת שמיטה העבודה שעושים בשדה בשנת שמיטה יש לה הלכות מיוחדות, הרי השנה זה הפקר, אסור לעבוד בשדה, מה מותר, מה אסור, יש לזה הרבה פרטים, לא כאן כרגע המקום ללמוד את כל הפרטים הללו, אבל יש הלכות מיוחדות. לכאורה יבוא אדם ויגיד, טוב, מה זה שנת שמיטה? מתי מתחילה השנה? ראש השנה, נכנסה שנה חדשה, מתחיל שנת שמיטה, מתי נגמרת השנה? ערב ראש השנה, שנה, סוף השנה, זה שנת שמיטה. אבל יום אחד לפני, יום אחד אחרי, אין בעיה, זה לא שנת שמיטה. באה תורה ואומרת לנו, חריש של ערב שביעית, הנכנס לשביעית. אם אדם רוצה לחרוש את השדה שלו בשנה השישית, שזה ערב שביעית, והוא אומר, אני עושה חרישה, החרישה הזו תועיל מאוד לשדה לשנת שמיטה. החרישה הזו לא מיועדת לשישית, מיועדת לשביעית. זאת אומרת לנו, התורה בחריש תשבות. יש מצב שאתה צריך כבר לשבות בחריש של השנה השישית, כי היא נחשבת חרישה שמיועדת לשמיטה, תתייחס אליה כבר כאילו אתה נמצא בשנת שמיטה ביחס לחריש הזה. אותו הדבר בקציר. מה זה הקציר? קציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. דיינו, תבועה שהשליש שלה גדל בשנת שמיטה, אז אם שליש גידולה גדל בשנת שמיטה, אז אפילו שאתה עכשיו כבר גלשת לשנה השמינית, אז אתה יכול להגיד, אני כבר בשנה השמינית, אני עכשיו קוצר את זה רגיל, מה אכפת לי, זה שנה השמינית. אומרים לך, אתה עכשיו קוצר תבועה שהיא לא שייכת לשמינית, היא שייכת לשביעית, כי שליש גידולה כבר גדל בשביעית, אז אתה צריך להתייחס לקצירה הזו כקצירה של שנת שמיטה, עם כל ההלכות של שנת שמיטה. זה לומדים מה שכתוב כאן, שלפעמים בחריש תשבות, לפעמים בקציר תשבות. ללמדך אומר רש"י שמוסיפים מחול על הקודש. לא רק שנת שמיטה היא קודש, אלא אתה צריך לקחת מהחול, מהשנה השישית קצת, ומהשנה השמינית קצת, שזה חול, ולהוסיף אותו על הקודש, להתייחס לתבועה הזו ולתבועה הזו כקודש. וכך... גם בשמה?
שישי שבת.
גם בשישי שבת אנחנו מוסיפים.
יום שישי לשבת.
אנחנו מוסיפים ביום שישי על שבת.
אבל מותר להכין משהו שנשתמש בו בשבת.
להפך, צריך, אבל גם פה אנחנו לוקחים קצת מהדקות של יום שישי, ולא מדליקים נרות שבת ומכניסים את השבת ממש ככה בשקיעה, אלא לוקחים קצת קודם. כלומר, לא מוצאים את השבת מיד איך שיוצאת שבת וצאת הכוכבים, אלא אנחנו ממשיכים עוד קצת, כי מוסיפים לכל על הקודש. וכך משמעו, וכך אם כך אפשר להבין את הפסוק אומר רש"י. ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות. אומר לך הפסוק, ועבודת ששת הימים שהתארתי לך. מה שאמרתי, ששת ימים תעבוד, מותר לך לכאורה לעבוד בששת ימי השבוע, בלי שום חשבון. יש שנה שהחריש והקציר אסור. יש שנה מסוימת שבששת הימים שלכאורה מותר לחרוש ולקצור, יש ימי חול שאסור לחרוש ולקצור. מתי? זה כמו שאמרנו, ערב שביעית ומוצאי שביעית. ואין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, אי אפשר להגיד שהכוונה כאן לאסור את העבודה של שנת שמיטה עצמה, לא זה המקום. שרי כבר נאמר, על השנת שמיטה עצמה כתוב פסוק מפורש, נלמד את זה בעזרת השם בספר ויקרא, שדך לא תזרע וגומר. אז אי אפשר להגיד שהפסוק הזה מדבר על שנת שמיטה עצמה, אלא הפסוק הזה מדבר, כמו שאמרנו קודם בעריכות, על חלק מהשישית ועל חלק מהשמינית. זה יש שם רבותינו אומרים, זה אופן אחד איך מסבירים את המשפט הזה בחריש ובקציר תשבות. ויש אומרים, יש רבותינו אחרים שמסבירים אחרת הפסוק, שאינו מדבר אלא בשבת. יש רבותינו אומרים שהפסוק הזה בחריש ובקציר תשבות הולך על כל שבת, כן על שבת. האם זה הולך על שבת? הרי שאלנו קודם שאלה, בשבת אסור לעשות למתת מלאכות, לא רק חריש וקציר, אלא וחריש וקציר שהוזכר בו. תראה למה כתוב כאן בחריש ובקציר תשבות, ללמד אותך כאן הלכה מעניינת, שיש לפעמים מצב שמותר לקצור בשבת. איך יכול להיות? לומר לך, מחריש רשות, חריש שכתוב כאן שאסור לחרוש בשבת, חריש אין בתורה מצב של חרישה של מצווה. חרישה, אין מצווה בתורה שקשורה לחרישה. כל החרישה שעדה תעלה על דמיונך זה חרישה של רשות, זה מה שאתה מחליט לבד. אז כמו חריש, אין חריש של מצווה, אלא איזה סוג חריש אסור לעשות בשבת? חריש של רשות, אף קציר רשות. אותו דבר שכתוב כאן בקציר תשבות, אתה יודע מאיזה קציר אתה צריך לשבות בשבת? קציר שהוא סתם רשות, דהיינו קציר שלך. יצא קציר העומר שהוא מצווה ודוחה את השבת. יש אבל קציר אחד שהוא קשור למצווה. יש מצווה לקצור את העומר כדי להביא אותו לבית המקדש, להקריב אותו קורבן העומר. זה קציר של מצווה. הקציר הזה שהוא מצווה מותר לקצור גם בשבת. כמובן, רק את הקציר הזה. אבל בשביל זה כתבה התורה, בחריש ובקציר תשבות. אתה יודע מאיזה קציר תשבות? מקציר כזה שהוא דומה לחריש. חריש של רשות, קציר של רשות תשבות, אבל אם זה קציר של מצווה, אז מותר לך לקצור. זה מלאכה שמותרת לעשות בשבת, כמו שמותר בבית המקדש לעשות גם קורבנות בשבת. קורבן התמיד שהקריבו בבית המקדש כל שבת זה לשרוף אותו על גבי המזבח. מותר בשבת, כן, בבית המקדש מותר. אותו דבר מותר לקצור את העומר בשבת, זה לומדים מהפסוק הזה. פסוק רב ב', קודם הזכרנו את חג המצות בפסוק י' ח'. עכשיו ממשיכים בפסוק הזה לשתי החגים הבאים, שבועות וסוכות. וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף תקופת השנה. מסביר רש"י את הפסוק, הוא אומר ביקורי קציר חיטים, מה זאת אומרת? הקציר של החיטים, הבחור הראשון שקוצרים את החיטים זה בחג השבועות. מה זאת אומרת? לא קוצרים לפני זה את החיטים? רש"י מסביר, ביקורי קציר חיטים שאתה מביא בו שתי הלחם מן החיטים. יש קורבן מיוחד שעשוי מלחם שמביאים אותו לבית המקדש רק פעם בשנה, כי בדרך כלל כל הלחמים שהובאו לבית המקדש כל השנה זה היה כשר לפסח, לא היה בזה חמץ. אבל שתי הלחם שהביאו בחג השבועות היה עשוי מחמץ, והביאו אותו מהחיטים החדשים שצמחו. זאת אומרת, עד חג השבועות היה בבית המקדש הרבה דברים שקשורים לחיטה. סולת שהביאו עם קורבנות היה עשוי מחיטה, אבל כל דבר שקשור לחיטה שהביאו לבית המקדש עד חג השבועות זה היה מהחיטה של שנה שעברה. פעם ראשונה, למרות שהחיטה כבר קצרו אותה בניסן, אבל עוד לא הביאו לבית המקדש מהחיטה החדשה, רק שעורים כן הביאו, כי קורבן העומר שהזכרנו אותו קודם, קציר העומר זה משעורים. חיטה, פעם ראשונה שהביאו לבית המקדש את החיטה של השנה החדשה, זה היה בחג השבועות, לכן זה נקרא ביקורי קציר חיטים, כמו שרש"י ממשיך ואומר, ביקורי שהיא מנחה ראשונה הבאה מן החדש של חיטים למקדש. פעם ראשונה שאתה מביא מהיבול של החיטים זה בחג השבועות, כי מנחת העומר הבאה בפסח מן השעורים. וחג האסיף, חג האסיף זה הכוונה לחג הסוכות. למה קוראים לזה חג האסיף? בזמן שאתה אוסף תבואתך מן השדה לבית. זאת אומרת, הרי כל הקיץ התבואה מתייבשת לה בשדה, כשמגיע חג הזמן של חג הסוכות אתה אוסף אותו הביתה, כי אם לא תכניס אותו הביתה ירדו עליו הגשמים ויערס לך. הסיפה זו, אומר רש"י, מה שכתוב כאן רסיף, לשון הכנסה לבית, כמו ואספתו אל תוך ביתך. לפעמים יש את המילה לאסוף שאתה מתייחס לדבר שמתפזר, הדבר התפזר לך ואתה אוסף אותו. פה על האסוף זה לא מה שהתפזר, אלא הוא היה בחוץ ואתה מכניס אותו פנימה, זה גם נקרא לאסוף. תקופת השנה, למה אני קורא לחג הסוכות תקופת השנה? מה הפירוש של המילה תקופת? אומר רש"י שהיא בחזרת השנה, כשהשנה חוזרת על עצמה, כי הרי חג הסוכות זה בחודש תשרי שמתחילים שנה, סיבוב חדש, זה נקרא תקופת השנה. מדוע? בתחילת השנה הבאה, תקופת לשון מסיבה והקפה, כמו שאתה עושה היקף, אתה מתחיל את ההיקף מחדש, זה נקרא שאתה מתחיל את השנה מחדש, זה נקרא תקופת השנה, השנה חוזרת להיקף החדש שלה. פסוק חב ג' שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני האדון, אדוני אלוהי ישראל. אומר רש"י, כל זכורך, כל הזכרים שבך, לא כל הזכרים שלך, אלא כל הזכרים שנמצאים ממך, זאת אומרת כל הזכורים הישראלים, היהודים, צריכים לעלות בשלושת הרגלים לבית המקדש. למדנו כבר את המצווה הזו לכאורה כמה וכמה פעמים, שלוש פעמים בשנה. אומר רש"י, הרבה מצוות בתורה נאמרו ונכפלו, ויש מהם שלוש פעמים וארבע, לחייב ולענוש על מניין לוין שבהם ועל מניין עשה שבהם. מצווה שכתובה בתורה כמה פעמים, אם אתה מקיים אותה אתה קיימת מספר מצוות, אם אתה עובר עליה אתה עברת על, על כמה עבירות. פסוק כ"ד, לכן התורה כופלת את זה. כי הוריש גויים מפניך והרחבתי את גבוליך, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך להיראות את פני אדוני אלוהיך שלוש פעמים בשנה. המצווה הזו היא בבית המקדש, בזמן שבית המקדש קיים, לעלות לרגל. יש עניין של זכר, כתוב חייב אדם להגביל בני רבו ברגל, יש דברים שהם לזכר העניין. אדם עולים לירושלים, עולים לכותל בזמן השובן. אוריש מסביר רש"י מה פירוש אוריש, כתרגומו אתרך. מה זה אתרך? אתרך זה אגרש. כי אוריש גויים זה מתי שאני אגרש את הגויים. וכן מביא רש"י הוכחות בשתי פסוקים ששם משתמשים בביטוי הזה, שזה מלשון גירוש. וכן אחל רש, שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו להילחם עם סיחון מלך חשבון, אז הוא אומר לו אחל רש, מה זה נקרא? תתחיל לגרש אותו. וכן כתוב ויורש את האמורי, מתי שמשה רבינו גירש את האמורי, כתוב ויורש את האמורי, זה לשון גירושין. והרחבתי את גבוליך, ברגע שהקדוש ברוך הוא יגרש את הגויים והגבולות שלנו ילכו ויתרחבו, אז יכול להיות מצב שאדם גר רחוק מירושלים. אז אם הוא גר רחוק מירושלים, אז מתי הוא ירד בית המקדש? הוא לא יכול כל יום לראות. ורש"י, ואתה רחוק מבית הבחירה ואינך יכול להיראות לפני תמיד, לכך אני קובע לך שלוש רגעים הללו. כיוון, זאת אומרת, זה הקשר בין פסוק כ"ד לפסוק כ"ג. פסוק כ"ג אמרנו שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך. למה קבעתי שלוש פעמים? זה כבר דבר אומר, כי אוריש גויים מכיוון שאני אגרש את הגויים והגבולות שלך יתרחבו, אז אתה צריך שיהיה לך שלוש פעמים שבהם אתה צריך לעלות. פסוק חפי, לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. אומר רש"י, לא תשחט וגומר, מה הכוונה? לא תשחט את הפסח, עדיין חמץ קיים. זה הזרה שמתי שאתה לא הספקת עדיין לשרוף את החמץ בערב פסח, אז אסור עדיין להקריב את קורבן הפסח. קורבן הפסח מקריבים אותו ביהוד ניסן ערב פסח, אז צריך שקודם כל יהיה ביור חמץ ולאחר מכן צריך להקריב את קורבן הפסח. הזרה הזו שכתובה פה לשוחט או לזורק או לאחד מבני חבורה, כל אחד מאלה שקשורים לקורבן או השוחט את הקורבן. אז אם יש לו עדיין בבית חמץ, הוא עובר עבירה אם הוא שחט, כן? או הזורק, זאת אומרת שהכהן שזורק את הדם, אם עדיין אצלו בבית יש חמץ והוא כבר זורק את דם קורבן הפסח, הוא עובר על עבירה. או לאחד ממני חבורה, או אחד מהחבורה שהם מנויים על קורבן הפסח, כמו שלמדנו בפרשת בו, אם יש לו בביתו חמץ והוא מנוי על הקורבן שכרגע נקרב, הוא עובר על העבירה הזו. ולא ילין, מה הכוונה ולא ילין? אומר רש"י כתרגומו, איך הוא כאילו מתרגם? נסתכל, הוא אומר ככה, ולא יביטון לצפרה בר ממדבך. מה הכוונה? שאסור שהקורבן ילון מחוץ למזבח עד הבוקר. זאת אומרת, אתה חייב להקריב אותו על המזבח ושלא יעבור עד הבוקר. אין לינה, אומר רש"י, אין לינה מועלת בראש המזבח. אם זה עלה כבר למזבח, אותם חלקים שצריכים לעלות על המזבח, והם לא הספיקו להישרף ועבר הלילה, לא עברת על איסור לינה. איסור לינה זה אם אתה לא העלית אותו למזבח, והוא עבר לילה בלי לעלות אותו למזבח, אתה עובר על איסור לינה. אבל אין לינה מועלת בראש המזבח, אם הוא כבר עלה למזבח זה לא לינה. ואין לינה אלא בעמוד השחר. דבר נוסף, מתי זה נחשב לינה, שזה יהיה פסול? אם זה הגיע עד עמוד השחר, זאת אומרת אם עברת אחרי חצות הלילה, עוד שעה ועדיין לא הקרבת את זה, לא על עמוד השחר עדיין, לא עברת על האיסור של לא ילין. זה בחג הפסח, מה, את קורבן הפסח הרי אוכלים, אז מה זה נקרא?
אוכלים המשפחה, אתה, לא?
כל המנויים, המשפחה או המנויים, אז מה זה נקרא, את הקורבן פסח אתה חייב להקריב? שלא ילין, הרי את הפסח אוכלים. אז מה רש"י, מה הכוונה זה בחג הפסח? את אותו חלק שאתה צריך לסבוח, אימוריו, מה זה אימוריו? אותם חלקים מסוימים שנאמר, אימוריו זה מלשון אמירה, שנאמר עליהם בפסוק שאותם צריך להקריב. מכאן אתה למד לכל הקטר חלבים ואיברים. מפה אתה למד שכל הקורבנות אותו דבר. כל הקורבנות, אותו חלק שצריך להקריב אותה למזבח, אסור שיהיה לינה במהלך הלילה עד עלות השחר מחוץ למזבח. פסוק חבב, זה הפסוק האחרון של שיעור היומי. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. מסביר רש"י, ראשית ביקורי אדמתך, משיבת המינים האמורים בשבח ארצך. מה זה אדמתך? אדמתך זה מה שהאדמה שלך משתבחת בו, שארץ ישראל משתבחת בו, זה שיבת המינים. אז שאתה צריך להביא את זה, כמו שנאמר, ארץ חיטה ושעורה וגפן וגומר ודבש, מה שכתוב בפסוק בשיבת המינים, דבש, זה לא דבש דבורים אלא דבש, דבש תמרים. אז משיבת המינים הללו צריך להביא לבית המקדש. אחר כך מה זה לא תבשל גדי בחלב אמו? לכאורה את האיסור הזה למדנו כבר בפרשת משפטים. אומרה שלא תבשל גדי, עזרה לבשר וחלב. זה שהתורה חזרה עוד הפעם על האיסור הזה, קודם כל יש כאן, בנוסף לכך שיש כאן מה שרש"י כבר אמר לנו פרשת משפטים, שהתורה כותבת את זה, מכל פעם לומדים פרט אחר, פעם לומדים אכילה, פעם לומדים בישול, פעם לומדים הנאה, אבל רש"י כאן במשפט הראשון אומר לנו זה שהתורה חוזרת על זה עוד הפעם, זה עזרה לבשר וחלב, זה עזרה לכל בשר, לא רק גדי, אלא זה בא להרחיב את היריעה, שאל תחשוב שבשר גדי אסור, אבל אולי בשר של סוג אחר מותר. עזרה לבשר וחלב. שלוש פעמים כתוב בתורה, אחד לאכילה, אחד להנאה ואחד לאיסור בישול. גדי, למה כתוב דווקא גדי? אומרה שגדי זה כל ולד רך במשמע. כל ולד כשהוא רך וצעיר קוראים לו גדי. ואף עגל וכבש. גדי, גם עגל קטן הוא נקרא גדי, או כבש קטן גם נקרא גדי. מה ההוכחה? ממה שהוא צריך לפרש בכמה מקומות. גדי עיזים, מזה שמצאנו לפעמים כתוב את הלשון גדי עיזים, אז מה אתה מבין מזה? שאם לא היה כתוב גדי עיזים, למדת שגדי סתם, שכתוב גדי ולא כתוב מאיזה סוג, כל יונקים במשמע, כל ולד שהוא עדיין יונק וקטן, קוראים לו גדי. אם אתה רוצה לציין סוג מסוים, אתה אומר גדי עיזים, יכול להיות גדי מסוג אחר. בחלב אמו, למה מודגש כאן דווקא אמו? יכול להיות כתוב בחלב, לא תבשל גדי, בחלב. למה אמו דווקא? פרט לאוף שאין לו חלב, שאין איסורו מן התורה אלא מדברי סופרים. אצל אוף אתה לא יכול, אין לו חלב, אז אין אמו של האוף. אז הדגש הוא אמו, לא בא להדגיש שבחלב אמו אסור לו ובחלב של בהמה אחרת מותר, אלא רק אותם סוגי בעלי חיים שיש להם גם חלב, הם באיסור של בישול. לכן אוף מדאורייתא אין איסור לבשל אותו בחלב, מדרבנן, מדברי סופרים, אסור הרחקה, כדי שלא יהיה דמיון וכישלון, אז הזהירו גם על איסור שלו.